הלו.
שלום לרב.
בוחם.
רב, אנחנו בשידור חי בפייסבוק. אפשר להתחיל.
מצוין. שלום וברכה לכולם. אנחנו ממשיכים. איזה לימוד נפלא שיש לנו במסכת אבות. איזה יופי של ספר. וואלה. אנחנו בפרק שלישי. וכאן אנחנו פותחים רשימה של מאמרים שעוסקים ביחסים בין בני האדם והשותפות של השכינה איתם. אתם זוכרים שהמשנה הקודמת, משנה ב', דיברה על זה שרבי חנינא סגן הכהנים אומר, יהוה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. והמשמעות של הדבר הזה הוא שאנחנו מעדיפים אפילו שלטון רודני, מאשר אנרכיה, כי אז במצב כזה אין ביטחון לתושבים, אין ביטחון לאנשים. אבל אם ככה, זאת אמירה מאוד פסימית. זה כאילו בא לומר שבני אדם הם חיות טרף, ושלכן אנחנו זקוקים למשטר קשה כדי שבני אדם לא יאכלו אחד את השני. אפשר לראות את זה גם אחרת. הוה מתפלל בשלומה של מלכות. נשאלת השאלה, מי זה המלכות? המלכות, זה ברור שזה הקדוש ברוך הוא. הרי יש טענה של חלק ממתנגדי הציונות, אני מתכוון פה לשיטה של הרבי מסאטמר, שכל מסגרת מדינית היא מרידה במלכות שמיים. עכשיו, אפשר לומר בעמדה מסוימת שזה נכון. זאת אומרת, ברגע שאני מציב את עצמי בתור הריבון, אז זה אומר שאין הקדוש ברוך הוא, לא הוא הריבון אלא אני. כלומר, כל גוף פוליטי שיגיד אנחנו הריבון, יש בזה לכאורה מרידה במלכות שמיים. וזאת הטענה אם כן של הרבי מסאטמר נגד הקמתה של מדינת ישראל, שהיא מרידה במלכות שמיים, בעצם מהותה כמלכות, לא בגלל חילוניותה. כלומר, החילוניות לא מעניינת את הרבי מסאטמר. אפילו אם המדינה הייתה מוקמת על ידי דתיים, היא הייתה פסולה בעיניו. אולי אפילו יותר, זה יותר חמור, שדתיים מורדים ממלכות שמיים, זה יותר חמור. אבל מצד האמת, הוא לא צודק. למה הוא לא צודק? הוא לא צודק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להקים מדינה. ולכן מלכות ישראל היא מלכות השם. במידה מסוימת ניתן לומר את זה על כל מלכות. הרי איך אומר הכתוב? בי מלכים ימלוכו. כלומר, המלכות של בני האדם, בעלי מלכות, איננה מתחילה מהם. לכן צריך להתפלל בשלומה של מלכות, שיתגלה דבר השם דרך המלכות, שהמלכות במקום להוות חציצה בפני האור האלוהי, תהיה שקופה בפני האור האלוהי, ותהווה גילוי של מלכות שמיים. עכשיו, מתוך כך אנחנו, מתוך הרעיון הזה, אנחנו עולים אל המשניות הבאות, שעוסקות בשאלת הנוכחות האלוהית ביחסי בני אדם. למשל, יש גמרא במסכת ברכות, שאומרת דבר שהוא קצת תמוה, שהנותן שלום לחברו קודם שיתפלל כאילו עשאו במה. במה זה לא דבר חיובי, זה לא עבודה זרה, אבל זה לא דבר חיובי. ונשאלת השאלה, מה כל כך חמור? אני נתתי שלום לחברי, גדול השלום, זה דבר טוב לעשות שלום בעולם, אז למה הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל? אז כתוב בפוסקים ובשולחן ערוך, בגלל ששלום זה גם שמו של הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה נותן שלום לחברך לפני שפנית לקדוש ברוך הוא, אתה מנתק את השלום הבין אנושי מן המקור האלוהי שלו, ויש בזה פגיעה במלכות שמיים, ובסופו של דבר גם פגיעה לאורך ימים בשלום. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, שיש שתי מוטיבציות לשלום. יש מוטיבציה לעשות שלום מסיבות תועלתיות. אני לא ארוג אותך כדי שלא תהרוג אותי. אני לא אשרוף לך את החיטה כדי שלא תשרוף את החיטה שלי. אומר הרב קוק, המוטיבציה הזאת לשלום היא מוטיבציה שמצויה בכל העולם, גם אצל גויים מדברים ככה. אבל, אומר הרב קוק, מוטיבציה כזאת של שלום תעמיד שלום זמני בלבד. כי ברגע שישתלם לפגוע בך מתוך ביטחון שאתה לא תפגע בי, אני כן נפגע בך. כי בסופו של דבר כל המוטיבציה של השלום הייתה למען התועלת שאני כאדם מפיק מזה. לעומת זה, מי שעושה שלום עם חברו, מפני ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, אז השלום הזה הוא שלום נצחי. מדוע? כי מכיוון שהמטרה שלי בעשיית השלום זה שיופיע שם שמיים בעולם, שמלכות השם תתגלה בעולם, ממילא גם אם אני אנזק או אפסיד ממציאות השלום, ואפילו אם יהיה כדאי לי להפר את השלום, אני לא אפר אותו. למה? משום שאני מעוניין בערך העליון שיופיע דווקא דרך השלום, שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ולכן הנותן שלום לחברו קודם שהתפלל, בעצם ניתק את עצמו מן הממד הזה, האידיאלי של השלום, הפך את השלום לעניין של נימוסים בין בני אדם. לכן, יש חשיבות גדולה לאמירה המעצבנת שאנחנו מוצאים הרבה פעמים אצל הדתיים, שאומרים בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אם ירצה השם, וכדומה. הכנסה של שם שמיים לתוך השיח, הופך את השיח בינינו מתועלתי לאידיאלי. אני אומר לך שלום, בגלל ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ויוצא לפי זה שיש ערך גדול מאוד להזכרת שם שמיים בשיח בין בני האדם. ויוצא שגם שיחה שאין בה שלום, כלומר שאין בה שמו של הקדוש ברוך הוא, היא שיחת שווא, היא עשויה בסופו של דבר להביא נזקים רבים לעולם, גם אם באופן מיידי הדבר הזה איננו גלוי. וזה מה שאומר כאן רבי חנינא בן תרדיון. אני קורא עכשיו את דבריו של רבי חנינא בן תרדיון, אומר. עכשיו, שימו לב שלפני כן דיבר איתנו רבי חנינא אחר, רבי חנינא סגן הכהנים. רבי חנינא סגן הכהנים מדבר בשפחה של המלכות. רבי חנינא בן תרדיון היה קורבן למלכות, כמפורסם, הוא מעשרה הרוגי מלכות, שנשרף חי כשספר תורה עמו, על זה שהוא לימד תורה ברבים נגד גזירת המלכות. ועל זה הייתה לו מחלוקת עם רבי יוסף בן קיסמא, שרבי יוסף בן קיסמא אמר שמלכות זו מן השמיים מוקמוה, ולכן אם יש גזירה שלא לתת, לא ללמד תורה ברבים, אז צריך לשמוע למלכות. ואמר לו רבי חנינא, מן השמיים מרחמו. אמר לו רבי יוסף בן קיסמא, אני אומר דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים מרחמו? תמהני אם לא ייקחו אותך וישרפו אותך עם ספר תורה. וכן כך היה, ששרפו את רבי חנינא בן תרדיון. כלומר, רבי חנינא בן תרדיון הוא אדם שאיננו מתפשר עם השלטון של מלכות רומא. הוא לא מוכן להכיר במלכות שמיים שמתגלה דרך מלכות רומא. הוא לא יכול לסבול את זה. אבל הוא כן צריך שיהיה שלום בין פרט לפרט, בין בני אדם. ולכן דור רבי חנינא בן תרדיון, שאיננו רוצה לראות את שלומה של מלכות, הוא רוצה לראות את השלום בין בני האדם כפרטים. וזה הנושא של המשנה שלנו. רבי חנינא בן תרדיון אומר, שניים, שיושבים ואין ביניהם דברי תורה. הרי זה מושב לצים שנאמר, ומושב לצים לא ישב. תימו לב, הוא לא אומר שניים שיושבים ולא אמרו דברי תורה, אלא שאין ביניהם דברי תורה. כי יכול להיות, כך אומר רבי חיים וולוז'י, שכל אחד לומד, אחד לומד דברי תורה, השני גם כן לומד דברי תורה, אבל אין ביניהם דברי תורה. למה אין ביניהם דברי תורה? כי כל אחד מזלזל בתורה של השני. התורה שלי זה מה ששווה, התורה שלך לא שווה, או אין לי מה לקבל ממך. לעומת זה, שניים שיושבים, לשבת הכוונה ללמוד, אין? כמו וישב משה, המקום שבו לומדים נקרא ישיבה או מטיבתא. אז כששניים יושבים ויש ביניהם דברי תורה, זה סימן שמה שחשוב להם זה לא התורה של עצמם, אלא התורה באמת. כלומר, יכול להיות שאני לא כיוונתי נכון לסברה. אולי אתה כן. אז בוא תלמד אותי כדי שאנחנו נדע את האמת. לכן, שניים יושבים ויש ביניהם דברי תורה, ולא שהם אמרו דברי תורה. הרבה פעמים אפשר לראות אנשים שמאוד רוצים להשמיע דברי תורה של עצמם, ואין להם סבלנות לשמוע דברי תורה של השני. מה שיש לי לומר זה חשוב, מה שיש לשני לומר זה לא חשוב. אז זה נקרא שאין ביניהם דברי תורה, ובוודאי שכאשר אין אינטראקציה בין הלומדים, מגיעים בסופו של דבר לטעות. כן? זה מסביר המהר"ל בהקדמתו לספר תפארת ישראל, שכאשר תלמידי חכמים יושבים ביחד ולומדים, אז יש סיכוי איכשהו שהיא תתברר להם האמת. אבל אם כל אחד חושב לתפוס את הכל בשכלו, הוא ברור שהוא לא יצליח לכוון אל האמת כלל וכלל. אז לכן אומר רבי חנה בן דרדיון, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים. טוב, זה קצת מוזר, כלומר, או תורה או ליצים. הרי הרבה פעמים אנשים מהלכים בדרך ומדברים. הם מדברים, אבל הם לא אמרו דברי תורה, אבל גם לא אמרו דברי ליצנות. אבל כאן מדובר על ישיבה. יש ישיבה של ליצנים. ישיבה זה מוסד רציני. ליצנות זה דבר לא רציני. איך אפשר שתהיה ישיבה לא רצינית? הלץ מופיע בספר תהילים, מופיע בהרבה מקומות, אבל פה למשל הבינו את הלץ של פרק א' בספר תהילים, מופיע בהקשר מאוד מיוחד. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת ישרים, בעצת רשעים, ובדרך התאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אז יש פה הליכה, יש עמידה, בדרך התאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. יש אופנים שונים של התייחסות בין בני אדם זה לזה. הרשע הוא הולך, כן? ולכן צריך אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים. הרשעים רוצים להחריב את העולם, אז הם הולכים. החטאים הם נמצאים באמצע. החטאים הם אנשים שסולם הערכים שלהם הוא כסולם הערכים של הצדיק, אבל הם נעמדים. הם נעמדים מהליכתם וחוטאים. החטא אינו מרוצה מזה שהוא חוטא, כי הרי הוא יודע שהוא במצב של חטא. זה לא כמו הרשע שאימץ סולם ערכים הפוך מזה של התורה. ובמושב לצים לא ישב. מי הוא הלץ? הלץ אומר אין סולם ערכים בכלל, לא של הרשע ולא של הצדיק. בעצם הלץ הוא פילוסוף של האבסורד. פילוסוף של האבסורד יכול להגיד את דבריו מאוד ברצינות. אפשר לתת הרצאה מאוד מכובדת ומלומדת ביותר ומפוארת ביותר על זה שאין משמעות לכלום. כן, הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית הולכת בכיוון כזה, במיוחד הענף הפוסט-מודרני שלה, שהוא טוען שאין אמת כלל, הכל ניתן להיאמר. זה ליצנות. ליצנות מלומדת, לא ליצנות בקרקס, יש הליצן בקרקס, כולם באים כדי לצחוק. אבל הפילוסוף האקזיסטנציאליסטי הוא בעצם אומר ברצינות רבה שאין ערך כלל במציאות. ולכן המוסד שהוא מקים נקרא ישיבה גם כן, מושב ליצים. אז איך אנחנו יכולים לדעת אם ישיבה, מוסד לימודי שאנחנו רואים, הוא מושב שבו דבר השם נמצא או שבו ליצנות נמצאת? אם יש ביניהם דברי תורה, אם יש אינטראקציה בין האנשים, כי אם אין אינטראקציה זה גם אומר אולי שגם לשני אין משמעות, אולי גם ללימוד שלי אין משמעות. הכל ליצנות. לכן אם שניים יושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים שנאמר, ומושב ליצים לא ישב. כלומר רבי חנה בן דרדיון הוא קיצוני. או דברי תורה או דברי ליצנות. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם. שנאמר, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתוב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. כלומר, הנביא אומר, אם נדברים זה עם זה, שכינה נמצאת גם שם. כדי להבין את זה, נסתכל לרגע אחד בספר שמות בפסוק מפורסם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא תוכל לראות את פניי. משה ביקש, הריני נא את כבודך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא תוכל לראות את פניי, לא יראני אדם וחי, וראית את אחוריי, פניי לא יראו. כלומר, יש מדרגות השגה שנסגרות מכל אדם, אפילו מאדם כמשה. ואז שלושה פסוקים אחר כך, ארבעה פסוקים לאחר מכן, נאמר, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. אז יש לנו פה סתירה. לא תוכל לראות פניי, מצד שני דיבר עמו, פנים אל פנים. אז תחליט, מהי דרגת ההשגה של משה? פנים בפנים או רק אחור? אפשר לתרץ את זה בכמה אופנים, לומר שיש מדרגה שהיא עבורנו פנים, אבל עבור משה היא אחוריים וכדומה, או כמו שאומר רבי יהודה הלוי, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. כך שהמושגים פנים ואחור הם מושגים יחסיים. אבל נראה לי שצריך להבין את זה אחרת. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. המילה ודיבר, האם היא עבר או עתיד? אם זה היה עבר, היה צריך להיות כתוב, אז דיבר השם אל משה, או וידבר השם אל משה. ודיבר, לעומת זה, כיוון ששמע וו ההיפוך, שנו כלל בדקדוק מקראי, שכשיש וו ההיפוך, העבר הופך לעתיד, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. זאת אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה פנים אל פנים. אבל מתי הוא ידבר פנים אל פנים? כאשר ידבר ישראל אל רעהו. המילה כאשר לא במובן של כמו ש, אלא במובן של בזמן ש. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. זה קורה מתי? אחרי מות משה. כי הרי השאלה היא, לא יראני אדם וחי, אבל אחרי שהוא חי, כשהוא מת, אז הוא כן רואה את הפנים. ולכן, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, אחרי מותו, מתי? כאשר ידבר ישראל רעהו. כלומר, אנחנו לומדים בחברותה, אז הדיבור אל משה ממשיך. ונגלה בינינו, מתוכנו, איננו נעצר, לא אצלי ולא אצלך, אלא הוא עובר בין שנינו. וזה מה שנאמר, שכינה ביניהם. הביטוי הזה נמצא גם לגבי איש ואישה, זכו שכינה ביניהם. למה לא אמרו שכינה בתוכם? כי מה שמחזיק את הקשר הזוגי זה שהשכינה נמצאת באמצע. זאת אומרת שיש נקודה אידיאלית שלמענה כל אחד תורם. אם אני תורם בתוך הזוגיות, רק בגלל התועלת שצומחת לי מן ההתנהגות היפה, אז יוצא שבסופו של דבר אינני אוהב את זולתי. מה שאין כן, אם אני פועל בגלל שהשכינה בינינו, ואני לא רוצה ששכינה תסתלק, אז ממילא זה דומה לעשיית השלום מן המוטיבציה האלוהית שדיברנו עליה בתחילת הלימוד. מניין? אין לי אלא שניים, מניין שאפילו אחד, שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר, ישב בדד ויתון, וידום, כי נטל עליו. נטל, נטל שכרו, במובן הזה. זאת אומרת שאדם יחיד יושב מקבל שכר. לא נאמר ששכינה עמו, יתו שכינה ביניהם, בין שניים. אבל אם אין לו חברותה, יצא לו, לא מצא. אז הוא לומד לבד. אז אולי, עד רבה, זה מסוכן ללמוד לבד. אדם שלומד לבד, עלול להשתבש, כי אין לו, כי וידום פירושו שתק. כי אדם שלומד לבד, אין לו גורם בקרה, שיכול להצביע על טעויותיו. אז אולי היה אסור ללמוד לבד. אז אומרים לו, מצד השכר, לא מצד האמת שאתה מגיע אליה, כי יכול להיות מאוד שאתה תטעה, לא תגיע אל האמת, אבל לפחות שכר של קיום המצווה של הלימוד תקבל. אז נשאלת השאלה, מי החברותה של אותו אחד שדומם, שיושב לבד? החברותה זה הקדוש ברוך הוא במקרה הזה. הוא יושב לבד ושותק מה העיסוק בתורה. לא, הוא שותק מלדבר עם חברו, כי אין לו חברו, אבל בינו לבין עצמו ודאי שהוא מדבר. עד כאן לדברי הצ'אט. טוב, עכשיו דיברנו עד עכשיו על שניים שיושבים, ואין ביניהם דברי תורה, או ויש ביניהם דברי תורה. עכשיו, יש כאלה שלא יושבים, אלא אוכלים. רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד. ולא אמרו עליו דברי תורה, כי לא אכלו מזבחי מתים, שנאמר, כי מלאו, כי כל השולחנות מלאו כי, צועה בלי מקום. טוב, צריך להבין מה זה אומר. קודם כל, למה שלושה ולא שניים? לאכול זאת חבורה. יש מעלה בחבורה של האוכלים. כי גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות. מה זה אומר? האם זה רק עניין טכני? כלומר, אתה רוצה שאנשים יבואו לאיזו אספה שאתה עושה, אז אתה גם מגיש כיבוד. ואז יוצא שכל זה שהבאת אוכל, זה רק כדי לשכנע, זה פיתיון. אז אולי היה ראוי יותר שבמפגשים לא יגישו כיבוד. כן? אבל זה בדיוק העניין, שכאשר אדם אוכל, יש לו יכולת להתקשר למי שנתן את האוכל הזה. כולנו מכירים את המדרש היפה על אברהם אבינו שיושב בתח האוהל, ארבעה פתחים, באים אנשים, ואברהם נותן להם לאכול. וכאשר הם גומרים לאכול, הוא אומר להם, תודה למי שנתן לך את האוכל. ואז הם פונים לאברהם כדי להודות לו, ואז אברהם אומר, לא, לא לי אתם צריכים לפנות, אלא אתם צריכים לפנות למי שברא את העולם. כך שהוא היה מלמד אותם ברכת המזון. אם ניקח את המדרש הזה כפשוטו, זה אומר שאברהם בכלל לא לימד לא פילוסופיה ולא תיאולוגיה ואפילו לא חוכמה, אלא הוא נתן מזון ודרך זה קירב אנשים. זה נשמע קצת זול, כלומר זה כל מה שיש לך לעשות, אנשים באים אליך בגלל המזון שאתה נותן להם, אלא ברור שהכוונה היא שכאשר אדם לומד פילוסופיה, אפילו מגיע למסקנה שיש לו הוכחה שיש אלוהים. זה עדיין לא מוכיח כלום, זה מוכיח שהשכל שלו בנוי באופן כזה. אבל זה לא מתאר שום דבר על המציאות האובייקטיבית. לעומת זה, כאשר אדם אוכל, הוא נמצא במצב קיומי שהוא מוכרח להודות שהוא נברא. כלומר, הוא מקבל את החיים שלו מבחוץ. אם אני מקבל את החיים שלי מבחוץ, אז אני במעמד של נברא, של מקבל. ומי ש... הוא מכיר שהוא נברא, גם יודע שיש לו בורא. זאת אומרת שהאכילה היא בהכרח עבודת השם. הברכה היחידה שאנחנו יודעים בוודאות שהיא מדאורייתא, איננה ברכת התורה, של זה יש מחלוקת עם מדאורייתא, אלא ברכת המזון, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוהיך. זאת אומרת שמכל האמירות הטקסיות הפולחניות שהתורה הייתה יכולה לתת לנו, היא נתנה לנו רק אחת. ברכת המזון. מה זה בא לומר? שאם אדם אוכל, יש לו סיכוי לדעת את מי שמאכיל אותו. אם אדם מסרב לאכול, מתוך עמדה אידיאולוגית של מאיסה באכילה, יש כאן בעיה של כפירה. כן, מי שלא רוצה לאכול, הוא עשוי להיות כופר. מדוע? משום שהוא אומר, אינני זקוק לאף אחד. מי שחושב שאיננו זקוק לאף אחד, עושה את עצמו אלוה. הרי רק אלוהים הוא זה שאיננו צריך שום דבר מאף אחד. ולכן העמדה הזאת של המאיסה בתענוגות העולם הזה, גם כשהיא באה בהתחלה מתוך טעמים אידיאליסטיים שלא לשקוע ביצר הרע וכדומה, יש בה איזושהי בעייתיות אמיתית מבחינת האמונה בקדוש ברוך. ולכן עבודת השם נעשית על ידי אכילת קורבן פסח, זה הדבר הראשון שקיבלו אבותינו בשעה שהם יצאו ממצרים, מצווה לאכול. אז גם שלושה שאכלו על שולחן אחד, אז זה ברור שזה עבודת השם בשיא תפארתה, אלא מה? יש כאן בעיה, אם הם לא אמרו עליו דברי תורה. אז אם הם לא אמרו עליו דברי תורה, כלומר אם האדם משתמש בפה שלו על מנת לדעת את מי שברא אותו, אז ברור שבסוף הוא יביע את זה באיזושהי צורה. הוא יאמר דברי תורה. אבל אם אין לו הכרה כזאת, אז הוא בא לאכול בשביל לאכול. ואז יוצא שזה זבחי מתים. כלומר, הוא מתנתק ממקור החיים, והזבח שלו זה זבח של זבחי מתים. זה מה שנאמר. כי כל השולחנות מלאו כיצועה בלא מקום, בלי מקום, זה בלי מקום, בלי לתת מקום למקומו של עולם, כלומר הקדוש ברוך הוא. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד, ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר, וידבר אליי, זה השולחן אשר בפני השם. המטבח היהודי הוא מאוד משמעותי מהבחינה הזאת. יש טענה בהגדה של פסח של הבן הרשע. הוא אומר, כשאתם עושים את קורבן הפסח, אתם לא עושים את זה כעבודת השם, אז אתם עושים את זה כשאתם אוהבים בשר צלוי. זה מה שאומר, מה העבודה הזאת? לכם, לכם ולא לא. כלומר, אתם לא עושים את זה למען השם. והוא הוציא את עצמו מן הכלל, הוא לא שם לב שגם הוא בא לאכול. אף אתה אמור לו, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים, לי ולא לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאעבוד אותו דרך זה שאני ממלא את בטני. כלומר, דרך אכילה אצלי של קורבן פסח בליל הסדר, דרך זה אני נפגש עם מי שאמר והיה העולם. ולכן, האכילה של האדם היא ממש מזבח. זה המקום שבו הוא מעלה את העולם הטבעי אל העולם העליון. יש בכלל שאלה, כן? מה אנחנו עושים לפני האוכל? מה אנחנו עושים אחרי האוכל? לפני האוכל אנחנו מברכים. יש ברכה, ברכת ההודעה או ברכת השבח לפניה. ויש ברכה שלאחריה, שאם זה לחם זה ברכת המזון, ואם לא זה יכול להיות ברכה מעין שלוש או בורא נפשות. על כל פנים יש ברכה לפני האכילה, ברכה אחרי האכילה. בשביל מה? אז מי שמכיר סרטים הוליוודיים שבהם מדברים תמיד על משפחה נוצרית שמתאספת מסביב לשולחן ואומרת עליה כמה דברי הוקוס פוקוס לפני שהם ניגשים לאוכל. אפשר לומר, הם עושים את זה על מנת לקדש את המזון. אבל אם המזון הוא קדוש, אסור לאכול אותו, זה איסור מעילה. לעומת זה, הגמרא במסכת ברכות אומרת שהברכה שאנחנו מברכים לפני המזון, עניינה לחלל את המזון. להוציא אותו מן ההקדש אל החולין. זאת אומרת, שכל זמן שלא בירכתי, מה שאני אוכל לא שייך לי, שייך לקדוש ברוך הוא. יוצא שזה איסור מעילה. לעומת זה, אם אני גובר, אם אני מכיר בזה, שהמזון הזה מעט השם, אני אומר, בורא פרי העץ, מאותה שעה זה הופך להיות שלי. כלומר, יש כביכול ויתור של הקדוש ברוך הוא על המזון הזה למעני. יוצא שברכה לפניה זה בבחינת הפקעת קדושה. אני בא להפקיע את הקדושה מן המזון הזה, ואני מוציא אותו מהעולם הטבעי ששייך לקדוש ברוך הוא, ואני מכניס אותו אל העולם האנושי. אז בשביל מה ברכת המזון בסוף? ברכת המזון כדי להעלות את המזון שאכלתי, להפוך אותו למזון נשמתי. ואז יוצא שהמזון עבר שלושה שלבים. קודש, חול, קודש. הקודש הראשון זה הקודש הטבעי, החול זה כאשר אני אוכל אותו, והקודש הנשמתי כאשר אני מברך את ברכת המזון. זה השולחן אשר לפני השם. עד כאן המשנה השלישית. בואו נמשיך לעבר משנה ד'. רבי חנינה, זה עוד רבי חנינה שלישי כבר. יש לנו רבי חנינה סגן הכהנים, רבי חנינה בן תרדיון. עכשיו יש לנו רבי חנינה בן חכינאי. לכן שזה אחת הסיבות לחיבור של שלושת המשניות זו לצד זו. רבי חנינה בן חכינאי, גם הוא מעשרה הרוגי מלכות, לפי חלק מהרשימות. אומר, הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. בואו נראה קודם כל מה פשט המשנה. המשנה מלמדת אותנו שיש אנשים מוזרים שמוציאים את עצמם מן הסדר החברתי. כן? מה זה נאור בלילה? כשכולם הלכו לישון, הוא נשאר ער. זאת אומרת, הוא לא חי עם החברה, הוא חי עם עצמו. כי מתי הוא ילך לישון? הוא ישן כשכולם ערים. זאת אומרת, זה אדם שמתנתק מן החברה האנושית, ואז הוא בסכנת נפשות. והמהלך בדרך יחידי. הדרך זה גם כן מקום שבחזקת סכנה, אדם לא הולך לבד בדרך. אבל מי שמקפיד ללכת תמיד לבד בדרך, אז זה מסוכן עבורו. הוא מפנה ליבו לבטלה. מה זה מפנה ליבו לבטלה? בוהה, לא עושה כלום, אין משמעות לחייו. הרי זה מתחייב בנפשו, זאת אומרת, בשביל מה אתה חי בעצם? האדם נמצא במצב כזה של תלישות, שעשוי ליטול ממנו את חייו. זה, הייתי אומר, הפשט היותר פשוט של המשנה הזאת. אבל כאן הייתי רוצה להביא לכם את דבריו הנפלאים והמופלאים של רבי נחמן מברסלב על המשנה הזאת בליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה נ"ב. מסביר רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מתעכב על המילה מתחייב. מתחייב, זה מושג שמקשר אותנו לרעיון של הפילוסופים בימי הביניים. הפילוסופים בימי הביניים חילקו כל דבר, כלומר כל מציאות יכולה להיות שייכת לאחת משלושת הקטגוריות. או דבר שהוא מחויב המציאות, או דבר שהוא אפשרי המציאות, או דבר שהוא נמנע המציאות. טוב, נסביר את שלושת המושגים האלה. נתחיל מהנמנע. נמנע המציאות, הכוונה דבר בלתי אפשרי. למשל, משולש עם ארבע זוויות. זה דבר בלתי אפשרי. משולש זה עם שלושה זוויות. ברגע שדיברת על ארבע זוויות, זה כבר לא משולש. לכן האמירה משולש עם ארבע זוויות היא אמירה אבסורדית. אז זה נקרא נמנע של דברים. אפשרי המציאות. למשל, אני קיים. האם זה הכרחי? לא, זה לא הכרחי. הרי פעם לא הייתי. לא הייתי קיים, ובעתיד גם כן לא יהיה קיים. יוצא לפי זה שהקיום שלי הוא קיום אפשרי ולא מוחלט, לא מוכרח אפילו. אבל בכל זאת, אני קיים. זאת אומרת, זה לא אשליה, אני באמת קיים, אבל אני קיים בתור אפשרי המציאות. זאת אומרת, גם בשעה שאני באמת קיים, זאת מציאות שאיננה מציאות מוכרחת. אלא היא מציאות מקרית לפי תנאי החיים שאפשרו לי להיות. זה נקרא אפשרי המציאות. ויש מוכרח המציאות. מוכרח המציאות זה מי שאי אפשר שלא יהיה. אז הפילוסופים מהבינה אמרו אלוהים הוא מוכרח המציאות. לא ייתכן שלא יהיה אלוהים, אז אם כן האלוה הוא קדמון, נצחי וכו'. מה עם העולם? האם העולם הוא אפשרי המציאות או מוכרח המציאות? אז הפילוסופים נטו לומר שתלוי. יש דברים בעולם שהם אפשרי המציאות, וזה מה שנקרא עולם ההוויה וההפסד, כלומר דברים מתהווים ונפסדים תמיד, ויש בעולם דברים שהם מוכרחי המציאות. למשל, השמש והירח, ככה הם סברו עם הביניים, זה מוכרח המציאות. אבל אדם או עץ זה דברים אפשרי המציאות, כי זה מתהווה וגם נעלם. עכשיו, היהדות, כידוע לכם, חולקת על זה לחלוטין. לפי היהדות, העולם כולו בכללו הוא אפשרי המציאות ולא מוכרח המציאות. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כשהוא ברא, אז ברא. אבל הוא יכול היה גם שלא לברוא. כלומר, רוצה בורא, לא רוצה לא בורא. יוצא שכל העולם כולו הוא אפשרי המציאות, ורק הקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות. אבל הפילוסופים לא חושבים כך. הפילוסופים חושבים שהעולם הוא כן מחויב המציאות. כלומר, הם אומרים שאלוהים באופן אוטומטי מוליד את העולם, הכרחי שיהיה עולם, כמו שהכרחי שיש אלוהים. ואז יוצא לפי זה שהעולם קדמון, כי ההכרח הזה תמיד היה, כיוון שהוא עצמותי לאלוהות, ולכן העולם ומלואו הם מחויבי או מוכרחי המציאות. זה דבר מפורסם. רבי נחמן מברסלב שואל על זה, שאלה מעניינת. הוא אומר, בסדר, יש להם דעה רעה ומשובשת לפילוסופים, שהם חושבים שהעולם מחויב המציאות. וזה הבל יפצה פיהם, כי הקדוש ברוך הוא ברא הכל. בסדר. אבל שואל רבי נחמן, נכון, אחרי שקבענו שהבל יפצה פיהם, אבל מאיכן נמשכת הטעות שאפשר לסבור שהעולם מחויב המציאות? כלומר, בזה רבי נחמן מקדים את הרב קוק, שכאשר הוא רואה דעה זרה, הוא לא עוסק הרבה בשלילת הדעה הזרה, אלא הוא שואל את עצמו מה נקודת האמת שבדעה שאני דוחה. מה זה בא ללמד אותי? אותו דבר עושה רבי נחמן מברסלב, הוא שואל את עצמו למה יש בעולם דעה כזאת שאומרת שהעולם מחויב המציאות. ואז הוא אומר דבר פשוט. הוא אומר כי עכשיו, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את נשמות ישראל, אז כל העולם כולו מוכח המציאות. כלומר, כשהוא הציל את נשמות ישראל, לא היה שום הכרח, אפילו ישראל זה היה אפשרי המציאות. אבל משעה שישראל נמצאים במציאות, אז יש חיוב לעולם להיות, כי אי אפשר לישראל להתקיים בלי העולם. כן, כמו שמצאנו, יחיד שעשה תשובה, מוכלים לו ולעולם כולו. מוכלים לו, אני מבין עוד איכשהו. למה למחול לעולם כולו? היה מסביר הרב אשכנזי, כי מי שמוכלים לו, הוא זקוק עכשיו לעולם כולו. אז מוכרחים למחול לעולם כולו בגלל שמוכלים לו. זאת אומרת שיש איזשהו קשר בין ישראל או בין האדם הצדיק לבין כללות המציאות. ולכן כל זמן שיש ישראל בעולם, וזה לנצח, אז יש הכרח שיהיה העולם. אז העולם הוא מחויב המציאות בדיעבד. זה מושג חדש. הוא לא מחויב המציאות מתחילתו, אבל הוא מחויב המציאות מאז שיש ישראל בעולם. ואפילו רבי נחמן שיש לו חוש הומור לא קטן, שהרי ישראל מושלים בעולם. לא יודע איך אפשר להגיד שעם ישראל מושל בעולם, בשעה שתמיד יש חשש שמאחורי הדלת של רבי נחמן יפרוץ איזה קוזק. אבל רבי נחמן רואה את הדברים מצד אחריתם. באמת מצד האמת היותר פנימית, היותר כוללת, עם ישראל הוא זה שמושל בעולם. וכאן החידוש הגדול. ההתנהגות של עם ישראל היא התנהגות כמו זו שמתוארת על ידי רבי חנינא בן חכינאי. הנאור בלילה, מה זה נאור בלילה? כשכל האנושות כולה רדומה, אף אחד לא רואה את הערכים באמת, אבל עם ישראל נשאר נאור בלילה. הוא נשאר עם הערנות שלו, והוא מהלך בדרך יחידי, לא אכפת לו מה אחרים אומרים, הוא הולך בדרך שלו. הוא מפנה ליבו לבטלה, הכוונה שהוא מבטל את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא ביטול היש בחסידות. אז ההתנהגות הזאת, שהיא ההתנהגות של עם ישראל, גורמת שהרי זה מתחייב בנפשו, הכוונה קונה חיוב בנפשו, הופך מאפשרי המציאות למוכרח המציאות, או למחויב המציאות. זאת המשמעות של הרי זה מתחייב, קונה חיוב בנפשו. משנה רבי נחוניה בן הקנה אומר, מי זה רבי נחוניה בן הקנה? לא יודעים עליו הרבה, אבל במסורת תורת הסוד הוא ידוע כאחד מעמודי התווך של מסירת תורת הסוד. הוא מוזכר גם במסורת ברכות בתור מי שתיקן את התפילה שבכניסת בית המדרש וכדומה. רבי נחוניה בן הקנה אומר, או בן הקנה, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. אני רוצה לציין שבחלק מההוצאות מחקו את המילה מלכות, אלא כתבו, כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול דרך ארץ. זה בגלל הצנזורה. כן? הצנזורה ברוסיה ייצגה את המלכות, ולכן לא רצו להדפיס שום דבר שמשתמע כפגיעה במלכות. אבל באמת במקור כתוב, כל המקבל על עצמו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. מדוע? כל אדם יש לו עול. יש עול הפרנסה. יש עול החברה, יש העול הפוליטי, יש עול מלכות שמיים. עכשיו, לומר שאדם לא יהיה משועבד לכלום, זה בלתי אפשרי. הרי מעצם העובדה שאני נברא, אז זה אומר שיש לי, יש לי עול. יש מי שאני חייב לו דין וחשבון, אם נדייק. כן, כלומר, ברור שאינני לבד בעולם. והשאלה היא, מהו הקריטריון של ההתנהגות שלי? אם קריטריון ההתנהגות שלי זה עול תורה, ממילא אין לי עולים אחרים. גם אם יקחו אותי, כן, ויתפסו אותי. זה כמו שלמשל, בתחום אחר לגמרי, היה יהודי אחד, יש יהודי אחד בשם נתן שרנסקי, שהוא היה שנים רבות לוחם גם למען חירויות האדם וגם למען הציונות ועלייה לארץ ברוסיה הסובייטית, והוא קיבל גזר דין של 10 שנות גלות בסיביר, שזה דבר קשה ביותר. אחר כך הוא שוחרר, עלה לארץ ישראל, נהיה שר בממשלת ישראל, משהו נפלא. עכשיו, הוא היה, עד היום בעצם, הוא אדם שאיננו כפוי לשום אדם אחר. הוא עצמאי. וכיוון שהוא עשה כל מיני צרות, שמה הכניסו אותו לתוך הצינוק. צינוק בתנאים קשים בסיביר. נשאלת השאלה, בשעה שהכניסו את נתן שרנסקי לצינוק, הוא היה בפנים, השומרים היו בחוץ. מי היה בין החורין ומי העבד? ברור ששרנסקי היה בן חורין. בן חורין שנתון בתוך כלא, בתוך צינוק, אבל הוא בן חורין. מה שאין כן, היושבים מבחוץ, הם היו עם אשליה של חירות, כשמצד האמת הם היו עבדים, עבדים למערכת ומשוחררים מהעול של המוסר. זאת אומרת, אתה צריך לבחור באיזה עול אתה בוחר. אז אם אתה מקבל לעצמך עול תורה, ממילא מובן שגם אם יתפסו אותך וישימו אותך בצינוק, אבל אתה לא תחת עול מלכות ותחת עול דרך ארץ. אתה תחת עולו של מי שאמר והיה עולם. אז זה הולך לשני הכיוונים. כן, ולכן כאן נאמר, וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. ברור. רבי חלפתא. איש כפר חנניה, יש אומרים רבי חלפתא בן דוסה, אבל יש גורסים רק רבי חלפתא, איש כפר חנניה. האמת היא, לא קוראים לו חנינה, אבל הוא מכפר חנינה או חנניה. אז הולך ביחד. אומר, 10 שיושבים ועוסקים בתורה. שכינה שרויה ביניהם, שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל. לפני כן ראינו, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם, נכון? אבל אני חושב שיש פה הבדל. לפני כן כתוב ששניים, לא, כתוב גם כן שמה שרויה. אבל אפשר לומר על כל החומר, אם שניים, כל החומר 10. מדוע 10? כי 10 זה המספר של דבר שלם. דבר חשוב הוא ב10, ב10 מאמרות נברא העולם, 10 דורות, 10 דורות מאדם ועד נוח, ומנוח ועד אברהם, 10 ניסיונות של אברהם אבינו, 10 מכות במצרים, 10 הדיברות, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. אם כן, המספר 10 מורה על מציאות שלמה, ולכן כשעשרה יושבים ועוסקים בתורה, השכינה שרויה ביניהם, שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל. ומניין אפילו 5, שנאמר, ואגודתו על, לא, זה אני דילגתי על משהו, כן, כן, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט, ומניין שאפילו 5, שנאמר, ואגודתו על ארץ יסדה. 5 זה אגודה, מה זה אגודה? אומר המהר"ל, 4 צדדים זה הפיזור. כשיש לך נקודה אמצעית שמחברת, אז יש לך אגודה. ואגודתו על ארץ יסדה, אגודה של 3, היא בעצם מייסדת, היא מיוסדת בארץ על ידי הקדוש ברוך הוא. אם כן, הוא טיפל באותה אגודה. אם כי יש קושיה, כתוב, ולקחתם אגודת אזוב, וחז"ל אומרים זה 3. המהר"ל מפראג בפירושו כאן לדרך חיים, עוסק בשאלה הזאת. ומניין אפילו שלושה, שנאמר, בקרב אלוהים ישפוט. ומניין אפילו שניים, שנאמר, אז נדברו יראי השם אשר ראו ויקשב השם וישמע. ומניין אפילו אחד, שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כאן לגבי האפילו אחד, יש לנו הבדל גדול ממה שנאמר במשנה, לפני שתי משניות. לפני כן נאמר, אפילו יחיד שיושב ועוסק בתורה, הקדוש הוא קובע לו שכר, שנאמר ישב בדד ועידום, כי נטל עליו. אבל כאן נאמר ששכינה עמו, שזה דבר שלכאורה ידענו אותו רק על שניים שיושבים בתורה. נראה לי שזה תלוי בשני סוגי לימוד. יש לימוד שבהם האדם פוגש את עצמו בלבד, ויש לימוד שבו האדם פוגש את כלל ישראל, פוגש את השכינה, פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך הלימוד שלו. אז נכון שבאופן טכני מציאותי הוא לבד, אבל מצד האמת הוא לא לבד, הוא עם כל עם ישראל כולו. לכן במקרה הזה, אבוא אליך וברכתיך. טוב, אז אם כן ראינו בינתיים את המשנה, משנה ב', ג', ד', ה', ו'. אחר כך יש לנו רבי אליעזר, רבי אליעזר איש בר תותה וכדומה. אני חושב שאנחנו נעצור כאן את השיעור, כי למדנו הרבה חומר, ובעזרת השם ניפגש פעם אחרת. שלום לכולם.
תודה רבה הרב.
יום ארוך, בשורות טובות.
אמן, כן,
תודה רבה הרב, של כוח.
בשורות טובות, שלום, תודה.